באמת צער, ואנחנו מוגבלים בהרבה דברים, אבל בלב אנחנו צריכים להיות בטוחים וסמוכים וקשורים בכל ליבנו ונפשנו לאבינו שבשמיים. אני אקדים ואומר, כולם תמאים על הגלות הקשה הזאת, בפרט עכשיו בארץ ישראל, המצב של היהדות בחירה, ועל זה צריך לבכות ביום תשעה באב, שיהודים מחללים שבת, שיהודים לא שומרים מצוות, שבתוך המשפחות יש מקרים מאוד לא טובים, דברים שלא היה בדור שעבר. זה תוצאה של הגלות והחורבן. אבל תדעו רבותיי, זה מובא גם בגמרא, גם במדרשים, גם בזוהר, שסיבת החורבן הייתה לטובתנו. מה זה לטובתנו? הרי המדרש מביא שבזמן החורבן, מה עשה הקדוש ברוך הוא? שלח את ירמיה הנביא ואמר לו, ענתות לך על שדך. שלח אותו לענתות, רחוק אולי 5 קילומטר מירושלים. שם היה הנביא ירמיה גר. כך פסוק אומר, דברי ירמיה ונקיהו, מן הכהנים אשר בענתות לארץ בנימין. שלח אותו לשם, וירמיה הלך. ושהה שם איזה יום, יומיים, בעסקים של השדות שהקדוש ברוך הוא שלח אותו. והנה, ביום השלישי נושא את עיניו ורואה, עשן יוצא מהר הבית. אמר, כנראה שבו בתשובה, והקדוש ברוך הוא הכניע את האויב, וישראל מקריבים קורבן, זה עשן של קורבן. אמר, הלך והראה, קרה וראה, נורא והיום. התחיל לבכות. ואמר, פיתיתני אדוני ואיפת. למה עשה את זה השם יתברך? כי אם ירמיה היה בתוך ירושלים, לא היה יכול לאחר, לא היה מחריב לכבוד ירמיה. ועוד, מדרש מביא שהיה שם דודו של ירמיה, ברוך בן נריה. וברוך בנריה ראה שהגויים באים להיכנס לבית המקדש. כמו שכתוב בתהילים, בחשיל וחלפות יהלומון. אמרה מביאה שהביאו מסע של 300 גמדים נושאים קרדומים וגרזנים. והתחילו לפרוץ את דלתות בית המקדש. וכל הגרזנים והקרדומים נשברו. ולדלתות לא קרה מאומה, אפילו שריטה לא הייתה. שימו את הקרדומים והגרזנים, לא נשאר לאדם מאומה. והנה שאל שם נבוזרדן רב טבחים, האם יש עוד איזה כלי? חיפשו, חיפשו, עשו גרזן אחרון. גרזן הזה רק נגע בדלת, נפרצו הדלתות. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא חיכה, אולי ישובו בתשובה. לא שבו בתשובה. ואז נכנסו פנימה. ברוך בנריה ראה כך, מה עשה? הזכיר שם, והעלה את בית המקדש באוויר, כדי שהגויים לא יוכלו להיכנס. מה עשה הקדוש ברוך הוא? דחף עם הרגל שלו את בית המקדש למטה כדי שיכנסו. עוד פעם ברוך ונריה, מעלה את בית המקדש למעלה, והקדוש ברוך הוא דוחק 3 פעמים. אדם עוד הכתיב, ואחר כך אנחנו אומרים, גת דרך אדוני לבתולת בת יהודה. מה זה גת? גת זה המקום שעושים יין. אז איפה עושים? לוקחים. לוקחים את הענבים כדי שיצא יין. אז למה זה? כמו שהגמרא אומרת, מזמור נאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך. מזמור נאסף, קינה לאסף מבעלה. למה אומר מזמור? שיבה הגמרא, כן. אסף זה אחד מבניו של קורח, שנשאר בחיים, היה לוי. הוא ראה שבית המקדש נחרב, ראה שכולם שמורים, הוציא כינור והתחיל לנגן. ושאר, אלוהים באו גויים בנחלתך, תמאו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לאיים. אמרו לו, מה זה אסף, למה אתה שר? אמר להם, אם בית המקדש היה נשאר, חס ושלום, לא היה משונאים. למה אני חוזר על זה? אל תאמרו מחילה, סליחה, תהיה רגוע, תהיה רגוע, אתה יושב בדין וזה מאוד, תהיה רגוע. למה אמרו, קחתי מה רציתי לומר, שאנחנו מזכירים את זה, מתאמן שיש כלל, מראה אומרת, כל דור, שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. אנחנו צריכים להרגיש בימים האלה, כאילו עכשיו, ברגע הזה, נבוזרדן נכנס לירושלים. הרי מה הם עשו? מי שמעשה בתמוז, הוקעה העיר. קשור לשקט, שחטו, טבחו, אנסו, רצחו, בזזו. והחריבו, לקח להם שלושה שבועות, אף הגיעו לבית המקדש ביום תשעה באב. ואז, בעת הצהריים, נכנסו להיכל, ולא תובש. אז אנחנו צריכים להרגיש עכשיו בפועל, רבותיי, שעכשיו בפועל בית המקדש נחרב בגלל העוונות שלי ושלך. ולא נטיל את זה על מישהו אחר. לכן היום בירושלים היו נוהגים בלב תשעה באב היו מתאספים בבתי הכנסת אחרי התפילה, והרב היה דורש, זוכר פעם היה חכם אחד בירושלים, וצעק, תראו עכשיו את המקדש נשרף, יש שריפה, לכו תראו. עד כדי כך שהיו ילדים שיצאו החוצה, עלו לגגות לראות, כי אז לא היינו יכולים להיכנס לעיר העתיקה. היינו בהגבלה. היה ירדן עם הרשעים היו שם. אז זאת אומרת, אדם צריך להרגיש במוחש. ביום תשעה באב, עכשיו נשרף בית המקדש, בית קודשנו ותחרתנו. זה תחילת הכל. בלי זה אנחנו לא יכולים להתחיל תשעה באב. זה לא נקרא שאדם התענה ושאדם התאבל, זה דברים קטנים, זה שפת, מה שפתיים. צריך להרגיש בפועל, בחטאינו חרב מקדש, בעוונותינו נשרף היכל. עכשיו ניכנס לעצם העניין, רבותיי. עניין האבל על בית המקדש, ביום תשעה באב, הוא בנוי על שלושה מסלולים. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מבקש מאיתנו שלושה דברים. גם באמירת תיקון חצות, שאומרים בימים האלה בחצות היום, כפי שכתב רבנו הארי, וזה מועיל מאוד בנפש האדם. מועיל מאוד בנפש האדם. רבותיי, צריך לדעת, תרשו לי הערה קטנה. תדעו, תמיד כשאדם יושב ללמוד תורה, או שומע דברים מפי החכם, צריך להרגיש שאין עולם מסביבי. אני לבד, יחד עם החכם. אם לא ככה, זה לא נקרא שקיימת מצוות ללמוד תורה. ככה היה.
סיפור, היה עיר בקנר, קנר, בגרמניה. היו שם למעלה מ-500 בני תורה. היו שיש לומדים תורה כל היום וכל רוב שעות הלילה גם. ובקיצור, את המדרש לא היה נסגר אפילו רגע. היו מתחלפים ביניהם והיו יושבים לומדים. מי שהיה נכנס, מי שאף אחד היה זז, לא לימין ולא לשמאל. כשהגיעו הנאצים עם מחשמם בתוך הישיבה, הם המשיכו ללמוד. והנאצים ראו את זה להזדעזעו. אבל בכל זאת, הרגו אותם על הגמרא. קרטו את ראשם, את גופם, מה לא עשו בהם. זה הדבר, בישיבת קרם, קרם זו, היה בעלת שם דבר, היו חזקים איתנים, צריך ללמוד מהשיטות האלה, לשבת ללמוד. סיפר לי תמיד חכם אחד גדול, לא אזכיר את שמו, היה עליו השלום, בדור שעבר, יהודי צדיק, היה הולך כמו אדם פשוט מן השוק, מי שהיה רואה אותו היה חושב שהוא אדם פשוט. קראו לו הרב טינסטיט עליו השלום, היה בירושלים. בעשור, 20 שנים האחרונות, היה בירושלים. אז הוא היה בא ללמוד בישיבה פרות יוסף. אני זוכר שישב עם תמיד חכם אחד גדול, היה לומד איתו, ועוד אחד, 3 יושבים, גמרא, חברותא, והיו מספיקים כמה דפים כל יום. 4 שעות לא זזים מהכיסא. יום אחד, יומדים לפניו, קם יצא וחזר אחרי 5 דקות. שאל אותו הרב אחר כך, איפה היית? אמר לו, הלכתי לשירותים. שירותים? לא כן. באמצע הלימוד? אמר, מה אני אעשה? אמר, תדע, אתה יושב ללמוד, יש לך 4 שעות ללמוד, אתה ב4 שעות האלה לא בעולם הזה. אתה צריך לפני הלימוד להכין לעצמך כל מה שאתה צריך. שתייה, שירותים, כל בגד, חום, קור, הכל יהיה מוכן. ויושבים לומדים תורה ברצף בלי הפרעה של פסיק אחד האמצע. אחרת לא נקראים בתורה. אז ודאי בהערה הזאת למי שמבין. נחזור לענייננו. תדעו שהאבן על באמת 9 באב הולך על 3 מסלולים. אחד הוא בראש ובראשונה חורבן בית המקדש. זה פרק א'. פרק ב' צריך להתאבל ולבכות על הרג הצדיקים. פרק ג' לבכות ולהתאבל על עם ישראל שהלך בגולה, וגם היום הולך בגולה. אנחנו תראו בנתב"ג, מה קורה? אני לא הייתי שם כמה שנים, אבל אנשים ישראל, זה הולכים בגולה, צריך לבכות עליהם. הם שמחים שהם נוסעים חוץ לארץ. והם לא יודעים איזה אבן נורא זה לשכינה הקדושה. על 3 אלה אנחנו צריכים לבכות ביום 9 באב. ונשתדל מה שנספיק לבאר וללמוד יחד היום, ולבקש מהקדוש ברוך הוא, וינום אדוני אלוהינו עלינו, מעשה ידינו כהנה עלינו, מעשה ידינו כהנה. הראשון זה חורבן בית המקדש. חדת רבותיי, שהעולם זה בכלל לא העולם הטבעי שהיה בזמן בית המקדש. לא לחשוב לרגע שאם הלילה או מחר יבנה בית המקדש, אז אנחנו ממשיכים אותו סדר יום, או אותה הנהגה שלנו, או אותו טבע, זה טעות, בכלל לא. בית המקדש היה גורם עצם קיומו, רוחניות גדולה מאוד בעולם, פרסום שמו של השם יתברך ומלכותו בכל העולם כולו, כמו שכותב הנביא, שביום ההוא כאשר הקדוש ברוך הוא יבנה את בית המקדש, נישא גדול מהרים ונישא מגבעות, ונהרו אליו כל הגויים, כל האומות מכל העולם יבואו לבית המקדש, כי ידעו, יכירו וידעו כל אשרי תבל, כי לך תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. אז זה אדם צריך אדם, כשהיה בית המקדש קיים, תפתחו גמרא במסכת סוטה, כלומר השנה מתארת כל הפרטים. היו מקריבים קורבנות. קורבן תמיד של שחר היה מכפר על כל העבירות, נורא חיפה. תגיד לי, אני כאן פעם צריך להזהיר אתכם. באתם לשחק פה? חוצפה. לא הייתי דבר כזה בעולם. אני מדבר על החלבון, אני משחק. קיצור הדברים, קיצור הדברים רבותיי, קורבן שחרית היה מכפר על העבירות שעשה בלילה. קורבן מנחה היה מכפר על העבירות שעשה בערב. משנה מפורשת, לולן אדם בירושלים ובידו עוון. לא היה עבירה לאף אחד. היינו כולנו טהורים וקדושים. אז איך נחרב את המקדש? כי אם מרדו בשם יתברך. היו רשעים, כמו שיש לנו היום, שהם הסיתו את העם, והם לא רצו לשמוע בכל השם. ומרדו בו. הכניסו צלם באחד, עשו מה שעשו, שחיתו, תעיבו, קלקלו. אבל לא רק זה רבותיי, התורה שהיו לומדים הייתה ברורה, הייתה מובנת, לא היה מחלוקות, תזכרו מה זה, לא היה אז מחלוקות. אבל מתי התחיל מחלוקות? מרן בעירובין אומר, מי שראה בו תמיד אמת הלל ובית שמאי שלא שימשו כל צרכן. היו מחלוקות בישראל. לפני כן, תקראו בפרקי אבות, דור אחר דור, זוגות זוגות, יוסף בן יוחנן ויוסף בן יועזר, שמעון בן שטח, יהודה בן תבאי, וכן זה היה, כולם היה אותה דעה, שפה ברורה לכולם. התורה הייתה מובנת לחלוטין. איך למדו תורה? משה רבנו שלמד תורה ולימד את ישראל, 40 שנה במדבר, למדו משניות, למדו הכל והכל בארטה, ושהיו לומדים כל הפירושים של רש"י, תוספות, רשב"א, רמב"ן, רמב"ן, ריטב"א, הר"ן, מה שאתה רוצה, הכל היה בפנים, הכל היה ברור. אז תארו לכם איזה הפסד. איזה הפסד, ולא רק זה, הכמות של הש"ס שיש לנו היום היא אולי מעט מן המעט. הרי הגמרא אומרת שמסכת העבודה זרה שהיה לו לאברהם אבינו היה לה 700 פרקים. איך הכל זה? נעלם. חורבן, היה לי את הכל. אז חורבן את המקדש גרם דבר נורא. שהתורה השתכחה מישראל, תראו מה הגמרא אומרת על רבנו הקדוש, משנה, ראה רבנו הקדוש שנתבלבלו הדעות ומתחילה התורה להשתכח, עד אז הם לומדים בעל פה, פעל רבנו הקדוש כך, אמר את נעשות אדוני, הפרו תורתך. ואז ישב וכתב את המשניות. ואם הוא לא היה כותב, היה נעלם לנו המשניות האלה. ומשם התחיל אותו השדת, וכותבים אותה. והיום הלוואי ונזכור מה למדנו היום ואתמול. אמר פעם מקם אחד, היינו לומדים בישיבה, היינו צעירים, אז שם דף אחרי דף, בסוף המסכת, בסוף יש שם הדרן עלייך, אומרים הדרן עלך, מסכת קידושין, הדרן עלך מסכת גיטין, אז כתוב שם למעלה, יאמר את האדם ויועיל לשכחה. צריך לכתוב ויועיל לזיכרון. הוא התכוון, יועיל למנוע שכחה, אבל לא ידע לשון הקודש כמו שצריך, לקדוק. אז אמר איזה חכם בדרך הלצה, נפטר על הראש שלו. אמר, יש סגולה ושכחה. מה הסגולה? אתה לומד דף, נגיד, פ-ו במסכת בבא בתרא, אתה שוכח את דף פ-ה. אתה לומד פ-זין, שכחת את פ-ו. אז כל דף אתה שוכח מה למדת אתמול. אז הדף האחרון שלמדת, איך תשכח אותו? תגיד הדרן, ואז אתה תשכח גם את האחרון. אבל ממה זה בא? זה עמלק. ידוע שככה מדרש אומר. תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים, לא תשכח. מאיפה בא השכחה? יצר הרע שיש לנו. עוונות שיש לאדם. מי שאין לו עוונות, לא שוכח. אבל אין אדם בלי עוונות. אבל צריך ללמוד. אז התורה משתכחה, ולא רק משתכחה. יש הרבה מחלוקות, הרבה שיטות, הרבה מנהגים, עד שלפעמים אתה לא יודע מה אתה עושה. זה הגלות. זה בגלל שאין לנו בית מקדש. עוד אמר שאין לנו בית מקדש. הרבה דברים יש. מראה אומרת, שחרם את המקדש, בתי נופת סופים. היו טוחנים את החיטים לעשות קמח. היה צף שמן על הקמח למעלה. היו אוכלים לחם של ארץ ישראל. תשמעו מה כתוב, הרי התורה פרשת עקב. תמיד עיני אדוני אלוהיך בא מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ חיטה ושעורה וגפן. מה, תגידו לי באמריקה ארץ חיטה ושעורה? והנה כעת בגיהינם, שם ברוסיה ובאוקראינה, נלמח שמען שניהם ביחד, שיהיה להם בהצלחה. אין להם משם החיטה, הם מוכרים. אלא זה לא חיטה של ארץ ישראל, לא חיטה של זמן בית המקדש. הגמרא אומרת, היו מקריבים שתי הלחם. ביום חג השבועות היה ברכה בלחם. היה ברכה בלחם. כמו בזמן שרה אימנו. שרה אימנו הייתה עושה עיסה ביום שישי, היה נשאר עד שישי הבא. במדרש תנחומה מובא יותר מזה, שהייתה עושה בראש השנה, ערב ראש השנה, והיה נשאר עד ראש השנה הבא. אז זה, זאת אומרת, הברכה, חס ושלום, הסתלקה. חג החיים, גם היין היה משובח, תקראו בגמרא, מה היה במלחמת בר כוכבא, אני מדבר כבר על בית שני, חורבן בית שני. מה עשה בר כוכבא, שקראו לו, חכמים קראו לו בן קוזיבא, לקח של החיילים שהם נמצאים בחזית, ממה הם התפרנסו, מה יאכלו, מה ישתו. אז מה הם בכלל לא שותים אז? תראה, הרמב"ם כותב שלא ישתה מים לפני עצמו. למה? מהברדות, מהזה, השם ישמור, אתה לא יודע מה יש שם, דיזנטריה, כל מיני מחלות, השם ישמור. אז הרמב״ם כותב, יוסיף בו מעט יין, גם האלכוהול שורף את החיידקים. אז, מה עשה בר כוכבא? לקח קדים של יין, שהתייבש היין בפנים, והקד, הדופן של הקד, בלע את היין. שבר את החרסים האלה, וחייק לחיילים. והיו לוקחים חתיכת חרס שבורה, שמים בתוך קד של מים, והופך להיות יין. זה היו שותים. זה היה כל מיני מינרלים וויטמינים היה בזה. תודה רבה. למה? כי היה בית מקדש שניסחו את היין, וניסחו רגעים תאים. וכן זה הדרך. היה הכל בניסים ונפלאות, הכל היה בברכה. השעורה הייתה, למה? הייתה ברכה בשעורה, למה? היו מקריבים עומר. עומר שעורי. וכן זה הדרך. בקיצור, כל הפירות, כל הירקות, היו בשפע. והיה עם ברכה. יותר מזה, אם תשאלו את הזקנים של היום, ספרו לכם, איזה טעם היה פעם בתפוח, תפוח עץ, מי שהיה אוכל אותו, לא יכול לאכול יום שלם. היום אתה אוכל תפוח, ותפוח אדמה, וביצה, ועוף, וגם בשר, אותו טעם. אותו. למה? יש עבודות. אין בית מקדש. וגם אז זה היה, גם לפני 50-60 שנה לא היה בית מקדש, אבל היה טעם בפירות. היום בגלל שהתרבו העוונות, גם הפירות יתנו את הטעם שלהם. אז כל זה תדעו החורבן, איך אמר רבי יהושע בגמרא, מיום שהרב את המקדש, אין לך יום שאין קללתו מרובה משל חברו. ועל זה הגמרא אומרת, מה זה בערב תאמר מייתן בוקר, ובבוקר תאמר מייתן ערב. פשוט מי שקורא את זה, מה חושב? שבבוקר אומר עוד פעם עוד יום, אז בא יהיה כבר לילה. לא, לא כתבתי. הפירוש בבוקר הוא אומר, הוא רואה צרות חדשות בבוקר, על הבוקר. אומר, אז לא יאללה כמו בלילה, כמו בלילה היה שקט. איזה שקט, גם אתמול בלילה היה. אבל מיום ליום, כל 12 שעות, נהיה עוד יותר גרוע. אז זה צריך לדעת, כל זה בגלל שאין בית מקדש. אין בית מקדש. אז אם כן, כמה צריך לבכות על חורבן את המקדש. אבל לא על העניין הגשמי שלנו, הרוחני, על התורה הקדושה. כי זה חסרון המקדש, זה חסרון רוחני לכולנו. יותר מזה, רבי אברהם אזולאי, שמעתם עליו? כן או לא? מי היה חברים שלו, אתם יודעים? היו לו שני חברים יקרים מאוד, שלושה שישבו ללמוד תורה יחד, בית חז במרוקו, לפני 400 שנה ויותר, 450 אפילו. היה רבנו חיים בן עטר הזקן, סבא של רבי חיים בן עטר. והיה הרש"ב, רבנו שלום בוזגלו, בספר מקדש מלך על הזוהר הקדוש. ורבנו אברהם אזולאי, שלושתם חכמים בקיאים בכל התורה, כל הש"ס, והזוהר ודברי רבנו הארי היו בקיאים בהם בעל פה ונשבעו זה בזה שעולם הבא שלהם יהיה משותף, יהיה משותף ביחד וישבו ללמוד תורה יחד. הראשון נפטר רבנו חיים בן עטר הזקן ובא אליהם בחלום אמר להם בשמיים רוצים שתעלו לארץ ישראל. כך היה. באברהם אזולאי נכנס הספינה, נסע באמצע הדרך, הרב חידם מביא לשם הגדולים. הים התחיל לרעוש ולגעוש, למה? השטן לא נותן שצדיק יעלה לירושלים. ואז הצליח השטן, האונייה נתקעה. ורבי אברהם אזולאי נכנס למים לתוך הים. והזמין באושר התברך דף מהספינה, זאת אומרת, קרש אחד מהספינה, וצף איתו עד שבאו מצילים והצילו אותו. ולזכר הנס צייר את החתימה שלו, ושזה היום מצולם. הצעיר אברהם אזולאי אומרו, אתה רואה בצורת ספינה עם תורן. כל פעם שהיה חותם, היה חותם בצורה הזאת כדי לזכור את הנס שנעשה איתו. הוא כותב שאחד הדברים הטובים שלתועלת האדם, אם הוא רואה שעבודת השם שלו הולכת קצת ככה, הוא מנמנם בתפילה, וכשהוא לומד תורה הוא לא לומד עם חשק, וכן זה הדרך, או קיום המצוות נהיה בצורה מצוות אנשים ולומדם, מה יעשה? אומר ילך לירושלים ויעמוד באיזה מקום לראות את הר הבית, אפילו שהוא חרב היום ויש שם ישמעאלים ושונאי ישראל שם, שהם גם נשק, אמל"ח, הכל. אתה תעמוד שם, אומר, ותסתכל על הר הבית. למה? מה יש שם? אומר רבי אברהם אזולאי, בוא נלך אחורה, בהתחלה. איך נברא העולם? פתח בקבר רבי אליעזר. רבי אליעזר אומר שם, שבהתחלה היה, הארץ הייתה תוהו ובוהו, אחר כך חושך על פני תהום. כל העולם היה מים, לא היה עדיין עולם, לא היה כדור הארץ, היה מים. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר, אני רוצה לברוא עולם, לקח כדור שלג, לא יודע מה זה שלג, זה לא שלג שלנו, אבל לסבר את האוזן. כדור שלג מתחת כיסא הכבוד, וזרק אותו לתוך המים. ועליו אמר איוב, או מי ירה אבן פינתה. בכדור הזה, אומר רבי אברהם אזולאי, אומר רבי אליעזר, רבי אליעזר הגדול, היה בו כל מה שיש בעולם. ברזל, זהב, נחושת, כסף, כל אוצרות הטבע, נפט, הכל היה שם. וגם אנשים, כל סוגי האנשים, וכל סוגי בעלי החיים, כל סוגי החיות, העופות, הבהמות, רמס האדמה, כל הדברים שלהם היה בתוך הכדור הזה. ולא רק זה, אילנות. כל מיני עצי פרי, אתה תתחיל לספור, לא תגמור. אתם יודעים, יש נהר, אמר לי יהודי אחד, הראה לי מפה אחר כך. לא האמנתי לו, אז הראה לי מפה. האמזונס, שמעתם על האמזונס? זה נהר באורך 8 מיליון קילומטר. הנהר הזה עובר את כל אירופה, ולא רק אירופה, סליחה, הוא מגיע לדרום אמריקה עד מקסיקו וסוף אמריקה הדרומית. ובנהר הזה יש כל מיני דגים ויצורים, קרישים, דברים שלא ראו אותם בעיניים, כי אי אפשר, היום יש מצלמות וכל מיני טכניקות, אז אפשר לצלם ולראות. לא רק זה, יש שם בצדדים של הנהר, בכל האורך של מיליוני קילומטרים, יש שם את היער הענק של האמזונס. אוי ואבוי למי שנוחת שם לבד. איזה מיני חיות, יש שם עכבר חוץ מכבוד המקום, בגודל בניין של 4 קומות. אז תראו לכם מה הוא אוכל כל יום. יש שם נחשים ועקרבים לטעה בגודל של 20 איש. אז תראו לכם מה יש, זה בעולם כאן, בעולם שלנו. כל זה היה באבן הפינה שהשם זרק לתוך המים, ומשם התפתח העולם. תראה כמה ערבים הכופרים, הם רואים את כל זה, ואומרים זה טבע. היה פיצוץ, היה, לא יודע, קוראים לזה, המפץ הגדול, אחריו המפץ הקטן. הם עצמם אשרי שנפץ אותם אל הסערה. אז הבורא יתברך שמו בנה. ואיפה שם את זה? בהר הבית. מה כתוב בקהלת? תפתחו קהלת, פרק א', שם שלמה אומר, עשיתי לי גינות ופרדסים, שיטה ושיטות. אני מתחיל מהאמצע כדי לקצר, להגיד לכם את העיקר. עכשיו מה זה? המדרש אומר, שלמה המלך ראה שיש סוגי עצי פרי שהם גדלים רק באקלים מסוים. ידוע היום למשל, אם תטע עץ אתרוגים בירושלים, לא יצליח כל כך. יגדל, אבל לא. בשרון, יופי. תפוזים, איפה יש? בשרון. לכן, פרי הדר, לימונים וכל שאר, אז כל אדמה מגדלת דבר מסוים. כותנה, תגדל בצפון, לא יצמח. אבל פה בדרום, או-הו, כמה שאתה רוצה, אתה יכול שטחים שלמים. לכן, אז זה הדרך. כל אדמה ברא השם בא איזה טבע שיכולה לגדל סוגי פירות וירקות המתאימות לפי האקלים של אותו מקום. מה עשה שלמה ברוב חוכמתו? ידע שהכל בא מירושלים. מירושלים יש עורקים תת-קרקעיים שהולכים לכל העולם. למשל פעם פה לא היה אננס, לא ידענו מה זה אננס. סיפר לי חבר שפעם נסע לשחוט בהמות בדרום אפריקה, ובמטוס מה שהביאו לו הכל טרף. אז הדיין רחם עליו, הביא לו איזה אננס גדול כזה, אומר, אכלתי רבע אננס ויכולתי לאכול כל היום. אז שם היה גדל אננס. היום מגדלים גם פה. עכשיו שלמה איך ידע? ידע איפה יש עורק של עצי אננס, גדל שם אננס. איפה יש קיבי? שם קיבי. איפה אבוקדו? שם בירושלים עצמה. אז הוא עשה גינות ופרדסים, כל סוגי הפירות, והיו באים לראות אגן הבוטני בירושלים. מי הקים את זה? שלמה מלך ישראל. למה? לחזק את האמונה בקדוש ברוך הוא. אז אני חוזר לדברי רבי אברהם אזולאי, רבי שלום. הוא כותב, שתלך להסתכל ותסתכל על הר הבית. אז אם אתה נוסע למה לירושלים, אם אתה יכול, תגיע בצד דרום לאיפה שנקרא ארמון הנציב, זה היום שכונה ברוך השם, יש שם תורה, שם גם שומרי מצוות, תעמוד שם ותראה את הר הבית פרוס לפניך, מראה מדהים. אומר תעמוד ותסתכל ותכוון שהנשמה שלי תינק כוח עצום משם. למה? כי הנשמה שלי ושלך ושל כולנו באה משם, מהר הבית. והיא צריכה מדי פעם לקבל תמריצים וכוח מהשורש שלה. כמו שהעץ חוזר לה לשורש שלו. או תלך לכיוון הר הצופים. שם, אז גם אמרתי לכם מקומות שאפשר שם לראות, ואז אתה רואה את הר הבית בצד דרום, ופרוס לפניך מספיק ראייה אחת. זה עושה לאדם מהפכה רוחנית מוחלטת. למה? כי הנשמות שלנו משם. אז תבינו, מי שיש לו נשמה, חלק אלוה ממעל, אכפת לו מיום תשעה באב. אכפת לו שאין לנו בית המקדש. אכפת לו, כואב לו, שהר הבית שומם. הוא קורא את התיקון חצות, ובוכה, מוריד מעות על הר ציון ששמם שואלים מלך ובו. זה להבין מה זה בית המקדש. ברשותכם אני אקצר לעבור לסעיף השני שדיבר מה זה היה הסעיף השני.
צדיקים.
נו?
צדיקים.
הרגעת הצדיקים. הרגעת הצדיקים. כמה נשחקו, כמה נעזבו. אוי, הגיע נבזר אדם רב טבחים, אכזר של האכזרים, מה שמו ושם אמו, הגיע לשם הר הבית, הרי היה נביא זכריה לפני כן, והרגו אותו זכריה, והיה אדם שלו מפעפע, 100 שנה הרי ההריגה שלו, 100 ויותר, והיה עדיין מפעפע אדם. קברו את זכריה. בער הזאתים, למטה, יש כזה זכריה ידוע. אבל אדם, שם אין לו שהיכו אותו, הוא עמד ביום הכיפורים והזהיר אותם מעבודה זרה. לא ייכנס כעת לכל הפרטים. במדרש מובן פה. ואז זרקו עליו אבנים והרגו אותו. והיה דמו מפעפע, בא למוזר אדם, הנבוזרדן אמר להם, מה זה הדם הזה? אמרו לו, דם אלים וכבשים ששחטנו, קורבנות. הלך אלים, אלים כבש שחט, נותן לו אותו דבר. אתם משקרים עליי. אמרו לו, לא, זה עגלים. בלבלנו, זה עגלים. שחט עגלים? לא. אמרו לו, יונות, טובים בני עונה. מה? לא. מה להם אני יודע, מה זה היה? תגידו לי את האמת, אם לא הוא הורג את כולם. אמרו לו, מה אני אגיד לך? הנביא היה לנו, וכהן, כהן גדול, כתוב בפסוק, אם יערב במקדש אדוני כהן ונביא, גם כהן גדול, גם נביא. זכריה בן יהוידע הכהן. והוא הוכיח אותנו, והם מרגו אותו. ומאז אדם שלו לא שוקט. אומר, אז אני יודע איך לטפל בזה. לקח בחורים, עוש מתחם, שחט אותם, ואדם ממשיך. הרג אלפים של בחורים. בחורים ששומרים מצוות. בחורי ישיבות. שחט. אחת, 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 זה לא עוזר, לקח נערים. ועדיין אדם מפעפע. לא עוזר, לקח מבוגרים. לא עוזר, לקח את הסנהדרין. רבני ישראל, שחט אותם, עדיין אדם מפעפע. לא עזר, הביא תינוקות בבית רבם. חטף תינוקות מהאימא שלהם ושחט. ועדיין אדם מפעפע. אמר, קראו לו, אמרו לו זכריה. אמר, זכריה, זכריה. טובים שבהם איבטים. רצונך שאעבד את כולם, מה חדר? הגמרא אומרת, כמה הוא שחט? מרבי גיטין. כמה? 94 ריבו. זה 940,000 נפשות. במקום אחד בהר הבית, 940,000, כמעט מיליון. שנאמר ודמים ודמים נגל. אומר המערשה דמים גמטריה 94 ודמים ודמים נגל.
אז תראו לך כמה צריך לבכות, זה בבית ראשון, אחר כך הלכו בדרך, כמה נהרגו בדרך, וימי הנביא, כולל, היה הולך אחריהם ובוכה, ומדקט איברים איברים, שהיו נופלים מהם, וקובר אותם, ובוכה ואומר, כמה הוכחתי אותם, הנה זה קראו לו כך, זה קראו לו כך, זה קראו לו כך, הוכחתי אותם ולא שמעו. כך היה עד שהגיע לנערות בבית, ואז עזר אותם לבייה, והקדוש ברוך הוא דיבר אותם בגולה. מה היה בבית שלי? אוי ואבוי, וואי וואי, יותר גרוע. שם נהרגו 10 הרוגי מלכות, אנחנו קוראים את זה ביום 9 באב, אלה הזכרה ונפשי עלי אשפחה. כי סבבו לי כלבים, כעדה בלי הפוכה, כעוגה בלי הפוכה. נהרגו. הראשון, מי נהרג הראשון? הבן שמעון בן גמליאל, נשיא ישראל. למה הוא נהרג ראשון? אתם יודעים למה? הרי הרשע עשה גורלות, ונפל הגורל על רבן שמעון. בן שמעון גמליאל, מאיזה שבט הוא היה? איזה? איך? יהודה. למה? כי הוא מצאצאי דוד מלך ישראל. אז למה יהודה? בגלל מכירת יוסף. קחו אחורה, תמיד כל דבר צריך לדעת הסיבה. מה היה במכירת יוסף? מכירת יוסף, כשיוסף הגיע לשם, אמרו, הנה, בא על החלומות על הזה, בא, אתה, ואמרו איש אל אחי, אתה לכו ונהרגל. מי אמר למי? שמעון ברבי. כל מקום שכתוב איש אל אחי, זה שמעון ברבי. שמעון ברבי, היא אחי, כך אמר יעקב. לכו ונהרגל. מה עשה יהודה? אמר להם יהודה, מה פצע? כי נערוב את אחינו, וחיסינו את דמו, וכו, ונקראנו אליהם שמיילים. לפני זה, ראובן נתן עצה אחרת, היה 3 עצות. שמעון אליהם הציעו לעבוד אותו. ראובן אמר, נשליחו באחד הבורות, למען הצידוני אדם, להשיבו אל אביו. אבל יהודה, נתן עצה אחרת, נמכרנו לישמעאלי, וראובן הלך לאבא שלו לבקר את אביו, לטפל בו, ויהודה בינתיים הוא המלך, אז הוא אמר להם, בואו נוציא אותו, הוציאו את יוסף מהבור, ריבונו של עולם, הם רואים נחשים ועקרבים, ואף אחד לא נגע ביוסף, זאת אומרת יוסף הוא צדיק, בכל זאת. זה מה שאמר, אולי עשה כישוב, זה מה עשה. קיצור, הוציאו את יוסף מהבור ומכרו אותו. מי הציע? יהודה. תפתחו ספר חסידים, תראו מה הוא כותב. כותב, אוי ואבוי, למי שמעכב שידוך של מישהו. שער יהודה, מתה אשתו, ומתו 2 בניו, אין בעולם. בגלל מה? כך כותב ספר חסידים, אני לא אומר משלי כלום. כותב, בגלל שמחר את יוסף, הוא הציע למכור את יוסף למצרים, ויוסף התעכב עוד 12 שנה בכלא, עד שהתחתן בגיל 30. והיה בגיל 17, שנה אחת היה בבית אדונה במצרי, ועוד 12 שנה בבור בכלא של מצרים, ורק אחר כך נסע אישה ותל פוטיפרה והביא את מנשה באפרים. בגלל זה נענש יהודה,
מתה אשתו לפני בנה, וזה לא נגמר. נשאר האבון של יהודה, הוא בא בגלגול, תפתחו זוהר הקדוש, תראו מי שלומד חוק לישראל בימים האלה, אז רואה את הזוהר, זוהר חדש, עד בגילת איכה, שם הזוהר מתאר, איזה, זה לבכות, לקרוא את זה לבכות, בשבת אסור לקרוא את זה, אבל בכל זה קורע את הלב. אוי והתעוותו אנשי חי, מתאר שם רבי שמעון, איך הוציאו את הנשמות של השבטים מגן עדן, גירשו אותם ונכנסו בתוך הגופות של העשרה הרוגי מלכות, אחד אחד. אז השמעתי אותם בעם בתוך גופו של רבן שמעון בן גמליאל. לכן היה ביקוח בהתחלה, הרי הוציאו את רבן שמעון גמליאל ורבי ישמעאל כהן גדול. אז ישמעאל אמר, איך אני אראה שנשיא ישראל שהוא גדול הזאת נהרג לידי? ורבי שמעון גמליאל אומר לו, איך אני אראה את רבי ישמעאל כהן גדול? 11 שנה נכנס ליום הכיפורים, נהרג? אני לא מסכים, הוא רוצה להיות ראשון. בסוף מה עשה הרשע? עשה גורלו, וגורל אנחנו יודעים שזה מהשמיים, אז גם מהשמיים הסכימו. וכותב רמה מפנו, זה לא מי שלי, רמה מפנו כתב, למה נפל הכל על רבן שם גמליאל? כי הוא יהודה. אז תארו לכם, יש חשבון לעת היום, נהרג רבן שמעון גמליאל וצרח עליו רבי ישמעאל בכל מה כשופר, תפס את הגולגולת שלו והיה בוכה וצורח עד שכל לחייתו יצאה ביתו של הקיסר המרשם. למה? רבי ישמעאל זה היה יוסף, ואותה בת קיסר היא הייתה אשת פוטיפר, הגולגול שלה, וקרה מה שקרה, ואחר כך נהגו אחד אחרי השני. ואחרון מכולם, 52 שנה אחרי החורבן. תדעו, החורבן היה בשנת ג' אלפים תת כך, תת תת כך חט. ואילו רבי עקיבא נהרג מתי שהחריבו את העיר ביטר, לא בתר, ביטר. בתר זה של, תשאירו את זה לכדורגל. אנחנו העיר ביטר, העיר ביטר הייתה אוכלוסייה עצומה, תקראו בגמרא, 400 שכונות, בכל שכונה 400 רחובות, בכל רחוב 400 בתי כנסת, בכל בית הכנסת 400 מלמדי תינוקות, כל מלמד תינוקות היה לו 400 ילדים. ותחשוב, תעשה חשבון כמה מיליונים היה בביטר לבד. ואיפה זה ביטר? זה בסביבות בין בית שמש של היום ללוד, זה העיר ביטר. ושחט אותם עד שנרק דמם בים הגדול בשנת תפתפה, 52 שנים אחרי חורבן בית שני. באותה שנה ביום הכיפורים נהרג רבי עקיבא בן יוסף אחרון. ומה היו עושים? היו סורקים את בשרו, ולא סורקים, חותכים מהבשר שלו כל פעם חתיכה ומוכרים. הגמרא אומרת, במה קוראים? בלטריז, איזה רומאי רוצה לאכול בשר של רבי עקיבא? תארו לכם, מי קורא את זה ולא מזדעזע? הוא חיתר עלינו, הוא חיתר עלינו. רבי עקיבא דורש כתרי אותיות ב-120 שנה היה, קודש קודשים היה. כל אלה נעברו כדי לחתר עלינו, אז צריך לזכות. פעם שלישי אמרנו, העם שיצא בגולה, וואי וואי, איזה גולה. בהתחלה 140 או 150 שנה קודם החורבן גלו 10 השבטים בשומרון. עלה עם מחשמו סנהריב, ואחר כך מי היה שם? שמן עשר, מלך אשור, והרג שם וטבח וחריב את שומרון עד הסוף. היו עובדים עבודה זרה, אבל היה בהם צדיקים גם. ושחט אותה, ואת כולם הגלה מעבר לנהר סבתיון. עד היום אנחנו לא ראינו אותם. בזוהר הקדוש כתוב שעתידים עשרת השבטים לבוא, לא אין צורך, אין צורך, שכן, אני מסיים. עתידים עשרת השבטים לבוא ולעזור לנו במלחמת גוג ומגוג. לכן תהיו אמיצים, אל תפחדו, תשמעו שקרה גוג ומגוג הגיע, אז תדעו שעשרת השבטים באים. ואז הם מתגלים ועושים איתם מלחמות. בזוהר כתוב בשלוש חזיתות. חזית אחת בים, זה מה שרוצה המג'נון, המשוגע מלבנן, אתה מכיר אותו? ותורח כל היום. המשוגע הזה, זה יהיה מלחמה אחת על הים, ככה אומר הזוהר. חזית שנייה במדבר, לא יודע איזה מדבר, אלא מדבר סיני, חזית שלישית סביב ירושלים. לא בתוך ירושלים, סביב. אז, ואז יוצא הקדוש ברוך הוא, בחמת אפו, אומר רבי שמעון בר יוחאי, תדע, שלעולם הקדוש ברוך הוא לא כעס, כמו שעתיד לכעוס, ביום שהוא יקום על גוג ומגוג. ותקרא בתהילים, למה רגש וגויים ולאומים יגוריק, תתייצבו מלכי ארץ ואוזנים נוס ביחד על אדוני ועל משיחו. אז רוב המפרשים כותבים שהמשיח יבוא כבר, ואחרי זה גוג ומגוג, אז לא צריך להם. למה הם יבואו להילחם על השם ועל משיחו? ונתקה את מסרותינו ונשליחה ממנו אבותינו. יושב השלם ישחק אדוני רגדמו. מה כתוב אחר כך? אז ידבר אלינו באפו ובחרונו ידהלמו. מעולם הקדוש ברוך הוא לא כעס כמו שעתיד לכעוס אז. בקרוב בימינו, ירצון השנה הזאת. אבל בלי אבדות בישראל, תגידו. ואז יבואו להילחם בגויים ההם, כמו שאמר הנביא זכריה, ויצא אדוני ונלחם בגויים ההם, כיום לחמו ביום קרב. זה יהיה, אומר רבי שמעון בר יוחאי, בדרך כלל שיש מלחמה, יש ניצול זה, אני יודע מה, פליטים, אני יודע, אבל במלחמת גוג ומגוג אין פליטים, אין ניצולים, השמדה טוטלית. אדוני ילחם לכם ואתם תהיו ראשון. אז זה רבותיי לזכותכם, זכות הבחורים האלה שלומדים תורה. וגם ראיתי אצלם מידה טובה, מקבלים תוכחה. ואהובים, אהובים וברורים כולם. אבל בזכות התורה שאנחנו לומדים, זה יגן עלינו. רבותיי, זה יגן עלינו. לכן אנחנו מתקרבים כעת לימים הנוראים גם, מעט ראש השנה, יום הכיפורים. מי יודע? השנה, בטח, הרי רבי שמעון בנים, שבאתם עליו? מי זה היה? מי זה היה? כתב ספר כתם פז על הזוהר, והוא חיבר את השיר בר יוחאי לפי הקבלה, עשרה כנגד עשר ספירות. הוא כותב שבכל שנה בימים נוראים הקדוש ברוך הוא מכנס את הקבינט למעלה ודן איתם אם השנה מתאים להביא את המשיח. וזה תלוי בנו, אם אנחנו נתעורר ובתשעה באב האדם יכוון כמו שצריך, ויתפלל כמו שצריך, ויתקה כמו שצריך, ואחר כך גם יתנחם כמו שצריך. ולבוא לראש השנה עם חשבון נפש, עם תיקון המידות והמעשים, אז בעזרת השם נגאל השנה. לא צריך עוד להתאבד. ואולי גם השנה בתשע באב לא נצטרך, מי יודע. הכל יכול להיות בכל רגע. חבי כמעט רגע עד עבור זה, כל רגע ורגע יבוא המשיח, שווה גם. היו החכמים של פעם, לחיים. היה פעם, עליו השלום, אני הכרתי, היה הסנדק שלי, עליו צדקה חוצה, דודו של רבי יהודה צדקה. היה חסיד גדול, מדקדק במצוות עד הסוף. אין כמוהו. הוא היה יושב כל היום בבית הכנסת, ולומד. והיה נזהר בקדושה בית הכנסת מאוד. היה עקב כך, הוא עשה בית הכנסת לעצמו, ולא הכביש אותו. למה אם הוא הכביש? תארו לכם כמה היה מדקדק. אם מישהו יושב עם הכיסא ויתפוק אותו בקיר ויעשה איזה חריץ, מועל בהכביש. תראו כמה היה נזהר. אני זוכר בישיבה היינו רבי מציון לבא שעבור עליו השלום, כמה פעמים. את הדברים האלה לא מספרים, מספרים בכלל, אבל אני מספר לכם הנהגות. אם היה איזה תלמיד להתנדב בכיסא באמצע השבוע, מה זה חי? ויש אחד, יש לו מטוס עם ארבע מנועים. אז הוא זה, מתנענע. אז עכשיו מטוס עם הכיסא, בוא נאמר אתה עושה. אמרו לו, אתה מפרק את הכיסא, וזה הקדש, מועל בהקדש. תראו איזה שימת לב. היה רבי יהודה צדקה, עליו השלום, ושישיבה, נכנס, איזה תלמיד בהפסקה, אחר קלמנטינה, שם את הקליפה בחלון. מה זה? בואי נע, מציל חמישה גרוס לים, כמו תגיד היום 50 שקל, נותן למישהו, קח את הקליפה. כיתה שלומדים תורה צריכה להיות נקייה, מסודרת. בית מדרש צריך להיות מסודר. זה חינוך של מחנכים. היום בעבורות הרבים, את המחנכים צריך להחליט. זה גנות, חלק מהגנות. אז, אם אנחנו נתחזק, ונעשה מה שהקדוש הוא רוצה, הוא אוהב אותנו. הרי הוא אחרי בית המקדש, הוא בוכה כל יום על בית המקדש, אבל בגללנו. איך אומר המדרש? איזה תקודי המשכן, משכן העדות, למה פעמיים משכן, שהתמשכן פעמיים בגלל העוונות שלנו. אז אדם צריך לבכות על עוונותיו ביום תשעה באב. וגם בכל יום בחצות, חצות היום, זה מועיל לנשמה, עכשיו זה מובן, למה זה מועיל לנשמה? כי מאיפה הנשמה באה? מעל הבית. אז ברגע שאתה זוכר את בית המקדש, זוכר את הר הבית, הנשמה שלך מתחברת עם המקור שלה, ומקבלת משם האור. אז תראו מה זה. זה לא בחינם. כל האבל והמניעה מכל מיני דינים והלכות של אכילת בשר, שתיית יין, וכו', תספורת ועוד ועוד, זה סיבה כדי שהגוף קצת יתנענע, תנענע אותו, מתעורר להתקרב לאבינו של השמיים. אני מברך את כל הקהל. בפרט את הצעירים שנמצאים פה, שיגדלו לתורה, לחופה, נכון, מעשים טובים, שיזכו להיות מורה הוראות בישראל, שיזכו לכוון את האמת בלימוד תורה, שיזכו שמה שילמדו לא ישכחו. זה הדבר העיקרי, אמר שצריך לפחות את העמלק. מהיום אין שכחה, גם בעזרת השם, תזכו לכל מיני בנתב, בנים ובני בנים, שידוכים טובים, ישיבות טובות, עם רבנים מתוקים. טוב? שהרבנים יתנו לכם הרבה אהבה וחשב. רבותיי, יש את הספרים בחוץ, וגם את הסידור ליום יום, וזכים להוציא אחרי 12 שנה של עבודה. 12 תלמידי החלים עבדו, כל אחד על ענף אחר. אחד המגיע, אחד בקדוק, אחד ליקוד, אחד נוסחאות וכו'. וברוך השם, נמצא דבר מתוקן, אז הוא נוכל להוציא עוד ספרים בעזרת השם. ואם השם ייתן, אם יזכה, ייתן לנו חיים עוד, להוציא עוד ספרים חדשים. ובעזרת השם, ובשביל לתרם את הפעולה, אז חזקו ואימצו, והרבה חיים טובים, והרבה אושר וברכה עד בלי דם.